אהבת ישראל, תודה, שהיא כוללת הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלו הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה, ולגרום להם עילוי. ונעלה על כולם אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי אם מה שהלב מלא ממנה, זהו האושר היותר נשגב. כן, אמרנו, הפסקה הזו, פסקה ב', היא כמובן נובעת מתוך פסקה א'. כל מי שהיה בשיעור שבו למדנו את פסקה א', האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. ראינו שמקורה ומקומה של האהבה, קודם כל, הוא בתוך הלב פנימה. משם יניקתה. ברגע שהאהבה מתגלית במקום חיצוני, או ממקום חיצוני יותר, כן, היא חלשה יותר, בכל המובנים, גם מבחינה כמותית, וגם מבחינה איכותית. אהבות הקטנות, אהבות הנמוכות, כן, אהבות הנמוכות הן אהבות שלא יוצאות מן הלב, הן אהבות בדרך כלל שמקורם הוא בתאוות ביצרים. כל מיני סוגי משיכות, כן, נמוכות. אהבה שבלב, כן, הלב כאן הוא מציין את מרכז כוחות החיים, את המקום הטהור, את המקום הפנימי, זה מה שהלב מציין כאן, שאנחנו באמת מצליחים להקשיב לליבנו, כן, לנקודת הלב, לנקודת האמת שבקרבנו, שם אנחנו פוגשים בעצם את האהבה לכל. כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת מאיפה באה האהבה שלנו, הרגשות של חיבור, נקרא לזה כך, אהבה זה חיבור, שאנחנו באמת רוצים לדעת מאיפה באה, מאיפה יוצאת הרגשת החיבור שלנו, נשאל את עצמנו, האם אנחנו אוהבים רק את פלוני ולא את אלמוני? אם אנחנו אוהבים את ראובן ולא את שמעון, סימן שהאהבה הזו היא לא אהבה כלל. מקורה הוא ודאי לא בלב, מקורה הוא איזשהו חשבון אינטרסנטי כזה או אחר, איזו כדאיות, יכול להיות שמקורה זה באיזו הישגיות, באיזו תחרותיות, שאני ואתה נגד ההוא, נגד זה, נגד פה, נגד שם, שמור לי ושמור לך, ועוד מיני דברים כאלו. מקורם זה בעצם בהזלותיו הטמאות של מידות נמוכות מאוד, של יצרים ותאוות כאלו ואחרות, קנאה, תאווה וכבוד. אבל אם אני מרגיש שמתנוצץ בי, בקרבי, רגש עמוק, טהור, שגורם לי להרגיש אהבה לכולם, אהבה לכל, צריך לבדוק, כן? צריך, יש מקום להניח שזה כבר בא ממקום הרבה יותר עמוק, מקודש הקודשים ממש. שזה זה קודש הקודשים ממש.
איך בכל זאת אני מתייחס לפעולות שהן לא טובות אצל אדם
מסוים? זה שאלה אחרת, אנחנו נראה את זה בהמשך. קודם כל צריך לבסס את האהבה. רק מתוך האהבה יש מקום להשתמש במידת השנאה. אוהבי השם, שנאה. השנאה באה אחרי אהבה. אחרי שאדם אוהב את השם יתברך, באמת לאמיתו, אז השנאה שלו ממוקדת רק בדברים שיש להאדירם ולסלקם מן העולם. וביראת הרע מקרבך. יש מצווה לבאר את הרע. יש מצווה להחריט את עמלק מתחת לשמיים. יש מלחמות מצווה שאנחנו מצווים. כן? ילחם נגד שונאי ישראל. כן, צריך להרוג, הורגים. דוד המלך. דיברנו על זה לא פעם. כן? לא נמנע מלהרוג. כן? לצאת למלחמות. ישוע בינו וכו'. זה מתוך אהבה. מתוך עומק אהבה לכל יצור. אז אני יכול גם להשתמש במידת הדין או מידת השנאה. השתמש בה אך ורק כדי לסלק את התאים המתים מתוך המציאות. ואנחנו נראה, בזה עוד לא הבנו מה התפקידה של השנאה. לא אמרנו מספיק את הדברים בצורה מדויקת. כשנגיע לפסקה ו', אנחנו נראה שהשנאה גם היא לא רשאית להשתלח, כן, בגורמי הרע באופן חופשי לחלוטין. גם בגורמי הרע אנחנו צריכים להבחין בין החלק התמש בהם לבין החלק הטהור. כן, זאת אומרת, המנתח, כאשר הוא חוזר בסכין המנתחים, וניתנה רשות לחתוך איבר מסוים, הוא צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יחתוך עם הסכין תאים חיים. וכפי עומק האהבה, שאדם אוהב כל ניצוץ אלוקי שמתנוצץ בתוך המציאות ומופיע בין נפש או בגוף, לא משנה, של הבריאה, כפי מידת אהבה שיש לאדם, ומתוך כך זיהוי מדויק של הופעות החיים האלוקיות בתוך המציאות, בדומם, בצומח, בחי, לפי מידת הזיהוי, כך הוא נזהר שלא לפגוע בשום ניצוץ חיים שיש לו תקווה, שיש לו אחרית, שיש לו סיכוי. ילמדנו אברהם אבינו, גדול בעלי החסד, כן, איזו התחשבנות מוזרה ביחס לסדום. אפילו סדום, שמזמן כבר היינו מבטרים עליהם, ממזמן היינו מבטרים. לא, אבי האומה לא כך מלמדנו. אפילו סדום, שהתורה טורחת, כן, מספר לנו על מעשיהם, חטאים ורעים מאוד, לשמיים ולבריות, וחזל בעקבות הפסוקים, מגלים לנו יותר מטפח, מה שם קרה בסדום. ואחרי כל הסיפורים אתה מצפה ש... איך אומרים? ברוך המקום שהרגם. אברהם אבינו עומד שם. באופן מפתיע לחלוטין. מנהל איזה מין מסע ומתן מוזר, לא ברור. על כל נשמה שם. אולי בזכות כך וכך צדיקים תציל את כל העיר, ואם לא את כל העיר, כך אחד, ואולי שתי כרכים, שלושה כרכים. מה כל הוויכוח הזה? לא על חינם התורה התורחת להעמיד לנו את מפעל החסד של אברהם אבינו באופן הזה, כדי להבין מה זה חסד לאברהם, מה זה חסדם של ישראל. זה לא דבר פשוט. כאשר אוהבים את השם יתברך, אוהבים את בריאותיו. כאשר אוהבים את בריאותיו, אנחנו חפצים שאור השם יופיע בהם, שיזכו באמת להיות מוקרנים, שיזכו לקבל את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, אם זה חיי גוף, אם זה חיי נפש, אם זה חיי רוח. בכל מקום שמופיעים חיים, שמופיעה חיוניות, איש החסד, בכל כוחו משתדל, שהחיוניות לא תיעלם משם. ואם אין ברירה, תאיב אותו בעל בחירה, ישתמש בחיוניות האלוקית, בשכל שהוא נתן לו, או בכוח הגוף שהוא נתן לו, כדי להרשיע, לפעמים צריך לשבור לו יד. אצל המבוקר. אם לצערנו בעל הבחירה משתמש בכוחות שהשם נתן לו לפעמים באופן, אז שאין ברירה, מסובים את היד ככה, קנק, כן. אז זאת, מצבים מאוד נדירים, עד כדי כך שאמרו חז"ל, סנהדרין שהייתה הורגת אחת ל-70 שנה, סנהדרין קטלנית הייתה, עדיין מגיע חסד, לא יאומן כי סופר. כן, אז זה תורת החסד. אחרי, בעקבות פסקה א' שאמרנו, שהאהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כאשר האהבה מקורה הוא בלב. כאשר האהבה מקורה הוא קודש הקודשים הפנימי שלנו. והוא קיים אצלנו. אנחנו צריכים לזהות אותו. אנחנו צריכים ללכת בעקבות ההרגשה הפנימית העמוקה והנפלאה הזו. להשתדל מאוד. להשתדל מאוד שהופעות החיים שלנו, במיוחד אלו של האהבה, שהופעות החיים שלנו יבואו במקום עמוק. להרגיש היטב מאיפה זה בא. מאיפה בא? התפיחת השכם הזו, אחי, מה שלומך? זה, מאיפה זה בא? מאיזה עומק? לא אומר, אני לא פוסל. זה מאוד נחמד. זה מאוד משובב נפש לראות אנשים ככה, אחי ואחי וחיבור. זה בסדר, מיוחד בפורים. מיוחד בפורים. אבל צריך לשים לב היטב מאיפה זה בא, מאיפה זה מהלך. כן? מאיזה עומק. כן? צריך לשים לב לזה. ככל שזה בא מעומק יותר גדול, שם אנחנו נפגשים, מה שקרוי כאן, אהבה לכל. בכל, מכל. כל. מתוך פסקה א' נובעת פסקה ב'. פסקה ב' באמת היא, כן, הופעה ישירה. פסקה א' יחין אומרת לנו, אהבת כל המעשים כולם. אחרי שאמרנו שהאהבה צריכה להיות מלאה בלב הכל, בואו ונעקוב איך האהבה הזו עושה את דרכה אל תוך המציאות. כן? האהבה הזו פוגשת עולם נברא. ובתוך העולם הנברא הזה היא פוגשת ארבעת המחלקות העיקריות של המציאות, שזה מערכת הדצחם. דומם, צומח, חי, מדבר, אבל יש חמש כמובן, ישראל, כוזרי. לימדנו הכוזרי, שזה דץ חמי. כן? שזה ישראל בתור מדרגה חמישית. דומם, צומח, חי, מדבר. בעיני המתבונן, בעיני האוהב האמיתי, שמקור אהבתו זה הלב, כל הופעות החיים האלו יש להם מחנה משותף עמוק, רחב, רציני. מהו? חסד השם מלאה הארץ. כל מה שנברא, הכל ברצון השם. הכל זה בעצם הופעה אלוקית ברמות שונות. ברמת הדומם אנחנו פוגשים עדיין חיים כמוסים. חיים לא מפותחים ברמת הדומם. ברמת הצומח אנחנו רואים כבר חיים מפותחים יותר. יש לפנינו כבר דבר שהוא פרה ורווה. יש לפנינו דבר שהוא בעל הרגשה, כפי שיודעים, ספר לנו היום על צמחים שמרגישים, וכן הלאה, ועוד כמה וכמה דברים מעניינים, כן? בחי, שלא לדבר, יש לנו כבר הופעת חיים יותר משוכללת, יש לנו כבר תנועה פה, יש לנו ודאי וודאי הרגשות, יש פה אינטליגנציה מסוימת, יש כל מיני דברים, כן. ומדרגת המדבר כמובן, היפח באפה נשמת חיים, בין אם זה נשמת הגוי, והאדם בכללו, ואנחנו מגיעים למדרגה החמישית זה ישראל. כאשר האהבה יוצאת מן הלב, מצד אחד הדגשנו בפסקה א', את העובדה שאהבה בעצם אוהבת את הכל. אבל תכף ומיד בפסקה ב' מלמד אותנו הרב, שכאשר האהבה יוצאת מקודש הקודשים הפנימי של הלב, בתוך הלב יש גם את כישרון ההבדלה בין מדרגות החיים השונות. אהבה לא עשה ירבוביה. אהבה לא גורסת כל אפין שווים. אהבה לא אומרת, אוהבים את כולם? יהודי, כגוי, כולם באותה מדרגה, אין שום כלב, בן אדם. כן? לא. כן? מי אמר שאדם שלך אדום יותר? אדם של היהודים, אדם של הגוי. מי אמר? אומר לנו הרב, זהירות. שני קווי אופי עיקריים יש לאהבה. אחת, שהיא אוהבת את הכל. ב', שיש בה כוח הבדלה מופלא. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ששת ימי המעשה ליום שבת, בין ישראל למי. כוח ההבדלה הזה מתברר לנו פה בפסקה ב'. כוח ההבדלה הזה מפגיש לנו עם המציאות הנבראת על מחלקותיה השונים, ומסמן לנו את ההבדלים הברורים שיש בין הערכים האלוקיים שמופיעים בדומם, לבין ההבדל שיש בערכים האלוקיים לגלים הצומח, ועל פי זה נקבעת רמת האהבה, עומק ההקרבה, כלפי אותו הנברא המסוים. זה כלל גדול. יצר הרע של האנשים הגדולים, הוא אותו יצר הרע שלא מניח להבדלה הזו להתבסס. דווקא אצל אנשים גדולים, בעלי כישרון פנימי של אהבה, יצר הרע, הוא גם בא להתייצב עם בני האלוהים, ויבוא גם השטן להתייצב עם בני האלוהים. כן? מעניין. הוא מנסה להיכנס בתוך הכוחות העילאיים האלו של אהבה. וכיוון שרואה אותו הכוח היצרי, שהוא לא יכול לפעול דבר על הצדיק הזה שלא יאהב את כולם, אז הוא אומר, אתה יודע מה, אתה אוהב את כולם, אבל אתה אוהב את כולם באותה מידה. באותה מידה. מה לך ישראל? מה לך גוי? מה לך עם הארץ? מה לך תלמיד חכם? אפילו בתוך ישראל אגב. בתוך ישראל עצמם. יש מדרגות של אהבה. אומר הרב, אני אוהב את כל עם ישראל. תראו שמה שכותב מוצאי שבת, מוסר אביך. אני אוהב את כל ישראל. ותלמידי חכמים יותר מכולם. נו, הרב קוק. תלמיד חכמים יותר מכולם. יש מדרגות. יש מדרגות. כל אחד צריך לדעת בדיוק מה הערך המיוחד שלו. עד כמה הוא יותר קרוב אל התכלית. עד כמה הוא יותר מברר את התכלית. או שהוא נמצא יותר בעולם האמצעים. באמצעים היותר רחוקים מן התכלית, עם כל חשיבותם, אנחנו לא אומרים שלא. אבל הוא עדיין נמצא בעולמות יותר רחוקים, יותר ארציים, יותר נמוכים, יותר רחוקים מן התכלית. לעומת אדם שהוא שייך לעצמות, תמיד רחמים נקראים עצמות, אל תקראי בנייך, אלא בונייך, אלא תמיד רחמים שנקראים בנאים. למה נקראים בנאים? כי הם העצמות, הם היסוד העיקרי, הם מבררים את התכלית. איך זורמים אל התכלית? הם נותנים לנו את כושר העילוי להתעלות מעל המציאות הארצית. לכן, מתוך ההבנה הזו, אנחנו חייבים להעדיף, כן? או לגלות את מידת האהבה כלפי אנשים מסוימים יותר מאנשים אחרים.
כל הנושא הזה של האהבה, יש לו קושי אחד גדול, שלפי מה שאנחנו קוראים כאן, אנחנו פועלים בשכל על מנת לקנות אהבה מלאה בלב ולכל. מה, איך אני בלב? איך אני יוצר את בלב?
קראי. כדי לגלות את נקודת הלב הזה, הוא קודם כל צריך, אתה שואל, איך אני יוצר את הלב הזה? איפה הלב הזה מופיע? יש בזה הרבה עבודה של סור מירה. בסור מירה לבד, אנחנו מסוגלים לסכל הרבה אבנים. הרבה אבני נגף מנתיב הלב, מסילות בלבבם. סור מירה זה שלב מאוד מאוד חשוב, כדי שנוכל לחזור ולגלות את המקורות הפנימיים שלנו. אדם שעוסק בסור מירה בצורה נכונה, בשלב מאוד מוקדם, הוא מתחילים להתחדש או להתגלות או להתעורר בו הכוחות הפנימיים שהיו עד היום, היו קבורים, בתחת, כן? סור מירה הזה מתחיל לחדש הרגשות פנימיות. אדם יכול להרגיש פתאום את האהבה הזו מתחילה להתעורר. כי הוא סילק את הסור מירה שלא תיקום, שלא תיתור, כן? ועוד כל מיני סור מירה. לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תעשה לו כך וכך, תלך אכיל, כל מיני דברים כאלה. מספיק בסור מירה כדי לעורר את רמת ההרגשה הראשונית. על גבי הסור מירה, בעשה טוב. שזה דברים לעשות לזולת. לעשות בטובתו. לדרוש בשלמו. וכן הלאה. הדברים האלה מעצימים את נקודת הלב. צריך להבין, נקודת הלב הזו קיימת. לא צריך לחדש אותה יש מאין. זה יש מי יש. נקודת הלב הזו משתוקקת, מצפה, מתחננת אלינו. תביטו בי. אני קיימת פה למענכם. ההבטה בנקודת הלב, היכולת להתחבר עליה והתקשר עליה, זה על ידי סור מירה וסיתו. וכל אחד יש לו את הסור מירה שלו, כמובן שהסור מירה מקיף את כל בני אדם, כן? כל הסור מירה שייכים לכל אחד מאיתנו. אבל כל אדם יש לו את הסור מירה שבו נכשל ביותר. יש אדם שיותר קנאי. יש אדם שהסור מירה שלו זה יותר, אני יודע מה, יותר, אני יודע מה, לא שומר לי שכן, ביחס לזולת, אומר ראשון הרב. כל אחד יש לו סור מירה שלו. אחד חומד. כל מיני. כל אחד צריך לזהות את הסור מירה המיוחד שלו, שהוא הפקק, הוא האבן הגדולה על פי הבאר. לעבוד, לעשות סייגים, תקנות, גדרים, לעבוד על הסור מירה הזה. מובטח לו שבתוך זמן קצר, פעימות הלב יתחילו להיות מורגשות. יתחיל להרגיש פולסים. פעימות לב של אהבה. הוא אפילו לא יבין. יהיה מופתע מאוד. מעצם העובדה שפתאום הוא מרגיש רגשות של חיבה וסימפתיה כלפי אנשים. הוא לא מצומצם, הוא לא פרטי, הוא לא אנוכי כזה, לא כל מיני עסוק רק בשאלה, מה אני מרוויח, מה אני מרוויח, מה אני מרוויח. פתאום הוא מגלה עניין בסביבתו. איזה כוח נפשי מתחדש, חי נושא את עצמו. כוח פנימי, לא חיצוני, כוח פנימי. זה רק התחלה, אבל זה סימן יפה. זה סימן יפה. זה סימן שאדם רואה סימן יפה ממשנתו. כן? סימן שפעולת הסור מירה מתחילים פעולת פעולת. זה כדי לעודד אותו. הוא רואה סימן יפה. יופי. ומזה הוא מתעודד, מקבל כוח. לסור עוד יותר מירה. כן? לעשות.
אם אני פוגש אישה ברחוב.
ברוך אתה, אדוני למך העולם, שכל עניין ברור.
ואני אומר, התאהבתי באישה הזאת. זה דמיון?
כל ודאי.
זה לא עבודה.
כל ודאי. כל ודאי, מכיוון, זה כמו שאמרנו מקודם, זו אהבה נמוכה, אהבה שפלה, אהבה ירודה. עכשיו, אני לא אומר שאין לה גרעין אמת, אבל הגרעין האמת הזה הוא השוק, כן? השוק ביד היצר הרע. הוא השוק ביד היצר הרע, ואין אפשרות לבטות את האהבה הזו היום כלפי אישה בצורה טהורה. כך אומר לנו הרב, מידת הצניעות פה, במידות הראייה, מידת הצניעות, אין מה לעשות, האהבות האלו כלפי נשים היום הן אהבות מקולקלות. אגב, גם כלפי נשותינו. מידת הצניעות, אין מה לעשות. מידת הצניעות היא מידה מוכרחת, כיוון בגלל יצר רע של האדם וכו'. כיוון שיצר, כן, כוחו, יגרו, כן. צריך מידת הצניעות, כיוון שמפני יצר האדם וכוחו החלש, יגרמו לפרוץ במידת הצניעות שהיא קיומו של העולם הרוחני והחומרי. אז אומר, לכן אנחנו צריכים את הצניעות, לכן אנחנו צריכים את ההסתרה. כן? ההסתרה היא נצרכת, מכיוון שאין לנו אפשרות להיפגש עם היופי הנשי היום, כן? בצורה שתעורר בנו רגשות טהורים. אף פי שהיסוד הפנימי של האהבה הזו יכול להיות שהיא חיובית, אבל כשהיא עושה את דרכה החוצה, כן? חוצה, כן? אל ההכרה, אל מרכזי עונג, שם היצר רע הוא מכניס את התביעה, כן? תביעת האצבעות שלו, וזה נהפך לתאווה. לתאוות בשרים ותולו. כך הרב כותב במידת החופש. כך הרב כותב במידת החופש, מידות הראיה. כן? הוא אומר, הצד הטוב של החופש מהו? שהשאיפה הזאת של החופש, חופש הדעות, להביע דברים, להשמיע את דעתך, מתי השאיפה הזו היא טובה? כשהשאיפה הזו מתרוממת מעל המועקה של הדמיון ושל של התאוות החומריות. אבל אם הדמיון והתאוות החומריות לוחדות את הנטייה הזו בדרך הופעת החוצה, אז כבר זה חופש הדעות להשמיע דברים נוראים ואיומים. אז כל אחד מוציא את הפסולת שלו לרשות הרבים ומזהם את העולם. כן, זה מה שהוא אומר כאן. כן? כאשר השאיפה הזו מתרוממת מהמועקה של הדמיון ושל התאוות החומריות, אז הדעה הזאת מתהלכת במהלכה החופשי ומאשרת את האדם. אז האדם מרגיש חופשי לבטא, כן, את העולם הפנימי שלו, הטוב, כן, את המידות הטובות שלו, כן, הוא מבין שהחופש שלו, החופש האמיתי, זה החופש לבטא את נשמתו, ולא על חשבון דעתו של חברו, כן? בסדר גמור. אבל כשהתאווה שולטת בחופש, אז החופש מייצג את התכנים השליליים של החיים. החופש לקלל, החופש לשנוא, החופש המפלגתי, אלו נגד אלו ואלו נגד אלו, זה הדברים הכי קשים. וכל תורי הרכילות שהעיתונים מלאים מהם, זכות הציבור לדעת קוראים לזה. כמה דברים נעשים בשם זכות הציבור לדעת? זה זכות הציבור לאבד את הדעת, כן? לא לדעת. זה חופש נפל שבי ביד היצר הרע. אבל יסוד החופש הוא חיובי. הוא תכונה נשמתית מופלאה, שהנשמה רוצה למלות את העולם כולו בבשמים. כך כותב הרב בעולת ראייה, הנשמה שואפת להתפשט על כל כוחות הרוח, על כל כוחות הנפש, על כל כוחות הגוף, על העולמים כולם. הנשמה היא אימפריאליסטית במובן היותר, כן? השאלה מה אתה מגלה כלפי חוץ? יש מצבים שמוטב שתצניע ותחבא, כן? ולא תשמיע את מה שיש לומר, יתד תהיה לך על אזניך וכיסית את צעתיך. יש מצבים שהביטויים של האדם זה צועה ותולו, ועדיף לחסות את זה עמוק, עמוק, ולא לזהם את האווירה ולא את האוויר בדברים האלו. זה באופן כללי, אם כן, לגבי עניין של, של עניין הרגיש מאוד שאתה העליתם, כן, הדבר הזה הוא מאוד מסוכן. מאוד מסוכן.
גם הגדרות שקיימות בין
אישה
שאתה אוהב אותי, אתה לא יודע, אתה אומר לה שכן, אתה אולי משקר, אתה אומר מה שלא, אז אתה בוחן את עצמך, איפה בנייה של אהבה.
כן.
בפרט אני אומר את זה לאנשים שבאו לא מהעולם של תורה, אלא באו מעולמות אחרים, גם של תאוות. כן. ששם דמיון מאוד מאוד גובר.
כן.
כשאתה קורא שאתה צריך לרכוש את האהבה בהמון המון עבודה והשקעה,
נכון.
לרכוש מידות.
כן. נכון, אתה מעלה בעיה, כן.
זה מתאבד בשדרים.
אתה מעלה בעיה ידוענו. באמת, אישה שואלת בעלה, אתה אוהב אותי. והבעל מרגיש שאהבה זה עבודה. והוא לא מסוגל לספק את התשובה באופן פשוט. כן. צריך לעבוד על זה, צריך לעבוד. מה? זה לא פשוט? לא פשוט? תראה, אני שואל שאלה פשוטה. אני אוהב את המים האלו? אני מתאווה למים, אני אגיד לכם את האמת. אני לא אוהב את המים. אני מתאווה למים. הייתי צמא. אני מתאווה למים. לאהוב את המים, אני אוכל לאהוב את המים, כאשר אני אומר, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו בכוונה מלאה. אז אני אוהב את המים בתור דבר שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא. לספק צורכי אדם. זה נקרא לאהוב את המים. להכיר את הערך האלוקי שבמים. לא יכולה להתפתח, אנחנו חוזרים לפסקה שלנו, ברשותכם, לא יכולה להתפתח אהבת אמת מבלי, כלפי דבר שהוא בעולם, מבלי שאנחנו מזהים את הערך האלוקי דווקא שקיים בתוך הנברא המסוים. למה השם ברא את הזהב? למה הוא ברא את המתכת? למה הוא ברא את האבן? למה הוא ברא את האפר? אם אתה לא מבין את החסד האלוקי בבריאת העולם, זה מה שאמרנו, אם האהבה לא מתחילה מנקודת הלב הפנימית, אתה לא מזהה את הערך האלוקי שבנברא הוא. למה אתה אוהב את חברך? בגלל שהוא עשיר? בגלל שהוא חזק? בגלל שהוא יפה? לא. בגלל שהוא נברא בצלם, זה ערך אלוקי שבו. אם אתה לא מזהה, אם אתה לא עולה על העקבות של הצלם אלוקים שבו, לא יכולה להתפתח אהבת אמת. ואם בכל זאת אתה מקושר אליו וכביכול אוהב אותו, זו אהבה נפולה. ככל שאתה מתרפק על ערכים יותר פנימיים של הזולת, כך אפשר לומר בביטחון יותר גמור, שאתה אכן אוהב אותו. ככל שהמשיכה שלך לא מתבססת על זיהוי של ערך פנימי, או בכל אופן ההכרה שלך, לא מסוגלת לומר, אני מתחבר לאישיות הנפלאה שלו. כן? אני מתחבר, כן? האישה אשר תאמר, שתי, וגם לגמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדיך, שהוא רואה את הערך של החסד המופלא של רבקה אמנו, כמו שמתאר אור החיים הקדוש בפירוט תיאור התורה שמה, איזה חסד מופלא שהיא עשתה. כאשר העבד מזהה את הערך המוסף שלה, אז הוא אומר, זו האישה שראויה לבית אברהם. זו אישה שיכולה להמשיך את מפעל החסד. אני מוצא בה, כן? סימנים ברורים של חסד אילאי מאוד לשם שמיים מתוך אהבת צרופה של הזולת. זו אישה שאנחנו רוצים להכניס לבית אברהם. היא יכולה להמשיך את הגנטיקה המופלאה הזו, לשבח את הזרע שיופיע אחרי זה במהלך הדורות ב-12 שבטיה, כן? והמרקם הכללי של 60 ריבו ולדורותיו של עם ישראל. חשוב יותר. כן? רק על בסיס של זיהוי ערך פנימי בזולת. על זה מתבסס תאווה. סליחה שאני מחסב אתכם. סליחה שאנחנו עכשיו כאילו, כן, קצת יוצרים לעצמנו אי נוחות, כן? כי בעצם אנחנו צריכים עכשיו להעביר תחת שבט הביקורת שאמרנו את האהבות שלנו, ושואל את עצמנו על מה ולמה אני אוהב את החברות שלי, על מה ומה אני, כן? מה עומק ואיכות הקשר שלי עם החבר לחדר, וכן הלאה וכן הלאה. לא נורא. לא נורא. אגב, יכול גם שזה דרגה אולי קצת יותר נמוכה, אבל יש לזה מקום, מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אבל זו אבן הבוחן. אבן הבוחן. מקורה של אהבה בתוכי, או מתוך כך, מה אני חושף אצל הזולת, על מה אני מתרפק על הזולת. מי זאת העולה מן הנדבר המתרפקת על דודה? כן? זו השאלה הגדולה שצריך לשאול. כן.
ככה אז אפשר להגיד שרק אם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, זה
שאני... יפה מאוד! בעניין
שאולי את הקדוש
ברוך
הוא לא יכול...
יפה מאוד! תסתכל בבקשה בפסקה, כן? ג' אז תראה את מקור כל האהבות האלו. אי אפשר שלא לאהוב את השם. כן? ומיד בסוף הפסקה, מתוך שאוהבים את השם, סוף פסקה ג', כן? ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. שהרי שפע אור השם בכל ומהיר. יפה מאוד. תמיד אומרים, מה זה אהבת איש ואישה? זה לא שאיש ואישה מסתכלים זה על זה, אלא ששם מסתכלים, כן, על ריבונו שלו. אם מסתכלים רק על זה, על זה, מה המקור של השם? מה המקור של השם? מה, מאיפה האהבה הזו שבנכם יונקת? מאיפה היא באה? מה הצדקה שלה? מה הבסיס שלה? מה הראשית שלה? מה המקור שלה? בראשית ברא אלוקים. מה הראשית של כל הבריאה הזו? אוקיי, מה ראשית? זו השאלה. לכן, שאיש מסתכל על אישה, לא מספיק. צריכים להסתכל. זה המשולש, המשולש, המשולש. משולש, שני נקודות, ושניהם עולות ומתחברות למעלה.
מה אתה מנסה אישה שלא לא מתשן?
לא, אנחנו נראה את זה בהמשך. לאט לאט, הפסקאות לא מתפתחות אחת מתוך השנייה. כן, רק אמרנו פעם שעברה, כן, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אמרנו שמקורה של האהבה זה בלב. כשאמרנו שהיא בלב, בעצם דיברנו כבר על אהבת השם. כי בתוך הלב פנימה, מה יש? רק אהבת השם. דיברנו על נקודת הלב הפנימית כעל קודש הקודשים. וקודש הקודשים הוא מקום של התייחדות. שם זה הקרובים. כן? איש פניו אל רעהו. הקרובים זה, כן? שהיו מגיעים לרגלים, שהיו מגיעים בני ישראל לרגלים, היו פותחים, מגוללים את הפרוכת לפניהם, ומראים להם את הקרובים מעורים זה בזה, בכנפיהם. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. שבית המקדש זה המקום שבו עם ישראל וריבונו של עולם מתחבקים. הלב זה קודש קודשים. נקודת הלב שהרב מדבר עליה כאן זה קודש קודשים. זה המקום שבו מתקיים הקשר האינטימי ביותר בין האדם לבורא. אנחנו נראה את זה בסוף הפסקה מיד, כן? נעלה על כולם יאהבת השם, שהיא אהבה שבפועל וכו' וכו'. אבל בנקודת הלב הפנימית הזו, שם יש את המצב האינטימי ביותר בין האדם לבוראו. זה נקרא אהבה בתענוגים. צור לבבי וחלקי. כן? צור לבבי. כן? החוזק של הקשר, צור, זה בתוך הלב. לכן, כשאנחנו רואים בתוך הלב, כשאנחנו מדברים על הלב פה, אנחנו מדברים ממילא על אהבת השם יתברך. כן? זה לא דבר שונה. זה היינוח. פסקה ב' הוא אומר את הדברים באופן מפורש. כאילו בפני עצמו. אבל כבר פגשנו את זה בנקודת הלב. כן? אם נקודת הלב לא הייתה מכילה את המשולש הזה כולו, את האדם בעל הלב עצמו, כן? את הבורא, ומתוך כך את הבריאות, את הבריאה, לא היה שום חידוש בלב. הלב, חידוש שבו, שהוא צומת מרכזית שמחברת בין שלושה דברים. בין האדם לבין בורו לבין הבריאה. זה החידוש שבלב. כן? זה החידוש. נקודה מופלאה. וגם הלב עצמו זה לא דבר פשוט. יש 10 עומקים בלב. 10 עומקים. כן? נגד 10 מזמורים, אני זוכר של דוד המלך. כן? 10 לשונות של תפילה יש גם. רינה, תפילה, שוואה. 10 לשונות של תפילה כנגד 10 עומקים שבלב. שהתפילה עצמה יכולה לבוא מכל מיני רבדים. התפילה יכולה לבוא מרובד נמוך של הלב, רובד יותר פנימי, כן? לשפוך ליבי לפני השם, עד היכולת של לשפוך את כל הלב כולו, את כל תחולתו, עד הנקודה הפנימית שבו, שזה עומק העשירי, יש מדרגות בלב. אנחנו גם פועלים עם לב הרבה פעמים, אבל מנקודות יותר חיצוניות. אנחנו פועלים מנקודות יותר חיצוניות בלב, רצוננו זה להגיע לנקודה הפנים-פנימית, שהיא נקודת החיבור שבין כל, כן? בחינות המציאות. בורא, נברא, בריאה. כן? זה הנקודת הלב שפה מדבר לי. כן. אז אמרנו ככה. עכשיו אנחנו ניגשים לדירוג. אנחנו הולכים מן הקל אל הכבד. כאשר האדם ההואי יוצא אל המציאות, קודם כל הוא פוגש את הדומם, את הצומח ואת החי. מה שמכונה פה בלשונו של הרב קוק בפסקה ב' בתחילתה, אהבת כל המעשים כולם, היא קודמת לכל. קודמת הכוונה היא לא מבחינת החשיבות של הדומם, הצומח והחי, חלילה לומר שהדומם, הצומח והחי הוא חשוב יותר מן המדבר וישראל, לא. אלא קודמת כאן זה כמו קדימה של דרך ארץ לתורה. דרך ארץ היא קודמת לתורה כבסיס שעליה מתנסה הבניין העליון של תורה. זה דין הקדימה שניתן פה, כן, לשלושת המדרגות הראשונות שבבריאה. הדומם, הצומח. קודמת לכל. מה? זה יש יותר קשה, כי אדם שהוא בא מנקודת הלב, זה לא קשה לו. כן? אם אנחנו אומרים שהפסקה הזו נובעת מתוך א', אז זה מתבקש, כן? היא קודמת לכל. היא קודמת בתור בסיס. כן? הקדוש ברוך הוא שברא את עולמו, כן? מאוד מעניין. הוא הסולם מוצב ארצה, וראשו בשמיים. הוא ברא את העולם הזה, כן? עם צד תחתון, ועל הצד תחתון הולך ומתנסה, כן? הולכות ומתנסות כל הקומות העליונות. סולם מוצא בארצה, וראשו בשמיים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כך כתב, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ברא אותו בחינות בתוך בחינות. כן? ואי אפשר לוותר על שום בחינה. זה הכל כמו סולם חבלים שמתקשר זה בזה. הדומם. בלי הדומם, אנחנו על הפנים. בלי הדומם, בלי הצומח, בלי החי. זה לבדוק את הנחות היסוד האלה כמובן, אבל אני מניח שברור לכם שבלי הבחינות הנמוכות האלו, בלי קרקע לרגליו של אדם, רוקה ארץ על המים, לא סתם אנחנו מברכים בכל יום, בבוקר רוקה ארץ על המים, לברך על הדבר המופלא הזה, רוקה ארץ על המים, כן, ודאי, הקרקע, גם מצד היותה בעצם, סדנה דארה, כן, שאדם יכול להתייצב על הארץ, שלא לדבר על התכונות, כן, הנוספות של האפר, ככוח מגדל, ועוד דברים כאלו ואחרים, כן, עד אינסוף עניינים שלא את הכל גילינו, ולא את הכל אנחנו יודעים, אבל ככל שהמדם מתקדם, אנחנו לומדים יותר ויותר את התועלות ואת הערך העצום שיש לדומם, הצומח והחי. בסדר? אז קודם כל, אהבת כל המעשים כולם, הערך האלוקי המתגלה בשלושת המדרגות האלו, שהוא ערך נפלא שנחוץ מאוד לקיום המציאות הטבעית, והוא מהווה בסיס, כן, שעליו האדם פועל את פעולותיו ביחס לאלוקים. עובד את בוראו על הארץ הזו. אהבת כל המעשים כולם, היא קודמת לכל. אחר כך, אהבת כל האדם. אותה אהבה פנימית, שיוצאת מקודש הקודשים, מזהה בלא ספק את הערך המופלא שיש לאדם הנברא בצלם אלוקים. צלם אלוקים שמרכז בתוכו תכונות מוסריות מופלאות, בחירה חופשית ויכולת הידמות לבורא בדברים מסוימים. כן? האוהב מזהה את הנפש האנושית, את הנשמה האנושית, הוא מזהה את הערך האלוקי הזה, הוא מתחבר עליה בחיבה ואהבה גדולה. ואז הולכת אהבה עוד יותר פנימה. והיא מזהה את הערך הנשגב ביוצא ביותר שבמציאות הנבראת. יותר מן המלאכים. אפילו יותר מן המלאכים. מי אלו? אלו ישראל. והרב גם תורח להסביר לנו מדוע ערכם של ישראל הוא גדול יותר מכולם. למה? עכשיו אנחנו לא מתפארים ולא משתחצנים, אנחנו משלמים לזה מחיר מאוד מאוד גדול, ואנחנו עדיין רחוקים מלמלות את יהודינו, ואל יתהלל חוגר כי מפתח. יש לנו דרך ארוכה כדי להיות ראויים למה שכתוב כאן, אבל צריך לדעת שבצד הסגולי שלנו, הפוטנציאל הנשמתי שקיים בנו, אנחנו אכן שייכים לתפקיד שמתואר כאן. אז אמרנו, אהבת כל המעשים כולם, אהבת האדם, ואחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. למה היא כוללת הכל? כן? שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים. במילים אחרות, אם אתה לא אוהב את ישראל יותר מכל הבריאה כולה, אתה לא אוהב את המציאות. במילים אחרות, בלי קטר, הקרונות לא יגיעו לשום מקום. הדומם הוא קרון נפלא, עם כל היתרונות שלו. הצומח, פלפלאים, החי, האדם, הכללי, האנושות, חוץ מישראל, פלפלאים. אבל אם אין כוח מכוון, כוח שיודע לאן העולם הזה שואף, ויתרה מזאת, כוח שגם יודע להציב מסילה שהעולם נוסע עליה, זו תורה ומצוות. מסילות בלבבם. שאלו המסילות שעליהם העולם צועד אל תיקונו. אם לא נמצא בעולם, נברא, בעל כישרון, בעל סגולה, בעל תוכן פנימי נשמתי כזה, שכישרונו ועיקר ייעודו זה להצביע לכיוון, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים אלילותיו, וצריך לפרט את המשמעות של הדבר הזה. עם זו יצרתי תהילתי, ספרו. אם אין בעולם נברא כזה, שזה עיקר הצטיינותו, זה גורלו, אשרינו, בתור חלקנו, מה נעים גורלנו, אשר בחר בנו מכל העמים, עם זו יצרתי תהילתי, ספרו. אם אין במציאות נברא כזה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אנחנו מרגישים לפעמים, אני מרגיש לפעמים, מי שרוצה להצטרף אליי בדבר הזה, יכול, אם הוא מרגיש כך, שאנחנו שוכחים את יהודינו, אנחנו מרגישים שבאמת העולם הולך לאיבוד. אתם יודעים מה קורה לאדם שאין לו אמונה, והוא פותח את הרדיו? הוא באמת לא מוצא את הקטר. זו הרגשה הכי קשה שיש. זו הרגשה קשה. ואנשים כתוצאה מהרגשה הקשה הזו, של אובדן כיוון המציאות, הולכים אחרי זה מחפשים נחמה בדברים זולים ונמוכים, כי הם מרגישים שהקטר הלך לאיבוד. הם לא יודעים להסביר לעצמם את זה אגב. אבל כשאנחנו שוכחים את תפקידנו, עם ישראל מוותר על תפקידו, אנחנו באופן אוטומטי יוצרים ליקוי מאורות הכרתי בתוכנו, כתוצאה מזה אנחנו מרגישים בתוכנו פחד, פחד שהמציאות הזו מדרדרת לתהום, ותראו איך אנשים מגיבים על כך. יהודים, ששייכים לסגולה הנפלאה הזו, אבל השכחה, אוי השכחה, גורמת לנו להיות חלק מכל הבלבול העולמי הגדול. אבל אדם שמכיר את סגולתו, יודע את תפקידו היהודי, כל שכן שהוא יודע שהתפקיד הוא תפקיד לאומי, עם שלם עושה את זה, כל שכן זה לא רק הדור הזה, זה כל הדורות כולם עוזרים לנו. מי אברהם אבינו ועד היום? אדם יהודי שמבין את הקולקטיב היהודי לדורותיו, שנושא בתוכו את הגניום המפלי הזה של תיקון המעשים כולם, אדם הזה אין לו פחד. אין לו פחד בכלל. הוא יודע שהכל צועד למקום מבטחים. הכל צועד למקום מבטחים. הוא יודע שיש קטר, ויש נהג לקטר, והכל הולך למישרים. הולך דודי למישרים. הכל הולך לתעודתו. הכל הולך אל העתיד הגדול והמובטח. והמציאות זה לא איזה מין משחק עם הורים. אולי כן, אולי לא. מי יודע, מה יהיה. תראו את הבולמוס של החזאות. כן? הבולמוס של החזאות. יהיה גשם, חרירת כאן, חרירת כאן. שלא אומר, יש כמובן כאלו שצריכים לדעת המידע הזה, יוצאים טיול, צריך איזו הערכה, הסתברות. אבל הבולמוס הזה, יהיה, לא יהיה. כל חוסר הוודאות הזו, כן, להציץ כל הזמן מאחורי הקלעים. תמים תהיה עם השם לוקח. תמים. אל תצפה לעתידות, התהלך עמו בתמימות. התמימות, מקורה ושורשה, זה רק באמונת העתיד. בביטחון הגמור והפנימי שיש למציאות תכלית, ואנחנו צועדים עליה, ואנחנו מוכשרים להוביל אליה. הגויים, הם היחתו מאותות השמיים. אנחנו לא מפחדים מהתמורות העולמיות. לא מפחדים. התמורות העולמיות שאופייניות כל כך לעולם הטבע, לעולם הזה שמוטל בתוך החוקים הטבעיים של, איך אומרים, לידה ומוות, אנחנו לא מפחדים מזה. כי אנחנו יודעים שהעולם הולך לנצחיות. נצח ישראל לא ישקר. ואנחנו יודעים שגם המוות הוא רק פרוסדור. אוי ואבוי אם לא הייתה אומה כזו שיודעת הדברים האלו פתוחם. אבל לא מספיק שאני יודע אותם באופן אישי. אנחנו צריכים להיות עם יודעי אלוקיו. ועם, כמו שאמרנו מקודם, עם שמחובר לגניוס הלאומי הזה לדורותיו. אברהם אבינו מבחינתי צריך להיות ישות חיה ופועמת. לא משהו ארכאי, נשכח, בבוידן, מעלה אבק, מיתוס קוראים לזה. אוי ובוי. ברגע שאנחנו מתנתקים מאברהם אבינו שבהואל, אנחנו מתנתקים באיזשהו מידה מהממשות של סגולת ישראל שבתוכנו. הביטו אל צור חוצבתם אל אברהם אביכם. שרה תחול לכם. כשאנחנו שוכחים את יסודות ההתהוות שלנו, אנחנו מאבדים את היחס כלפי הסגולה הפנימית. וממילא עובד מאיתנו ביטחון העתיד, עובד מאיתנו כושר ההובלה, ואז אנחנו מוכנים לתת לאחרים להוביל, על הר הבית ישבו אחרים, והם יבססו את הדתות שלהם, ואנחנו נהיה ככל העמים בית ישראל, בסדר, האסלאם יפרח, יסגשג, יתפרע, ישתולל, הנצרות תמשיך להוביל את העולם עם נהרות של דם, ואנחנו יהודים נחמדים, עם מניבות וחליפות, עם תיק שזנבון, מילה עסקים, עורכי דין, בסדר גמור, צבא חכם וקטן, שככה משמש את הצרכים של ההגנה וההישרדות איכשהו, ועם ישראל חוגג ברבבותיו, זה בסדר, זה מספיק. כן? בזכות הנורמליות, א', ב', ג', ד', ישו. בסדר, בזכות הנורמליות, נורמליות, לא מבקשים יותר מנורמליות ותולה. לא הולך, לא שייך. העולה על רוחכם, היו לא תהיה. ככל הגויים נהיה. כך באו בתקופת יחזקאל הנביא, כמה יהודים, ואמרו ליחזקאל הנביא, ככל הגויים. הלך יחזקאל, לא זוכר מודי, לא, אז הקדוש ברוך הוא פונה ליחזקאל, אומר לו, לך ואמור להם, העולה על רוחכם, היו לא תהיה. כי בחימה שפוחה אמלוך. אין לנו שירות לוותר. אם אנחנו רוצים לוותר על זה, יהיו מספיק גויים שיזכירו לנו שאנחנו יהודים, עד דור חמישי. לא זוכר, אתה לא יכול להתבולל. לא יכול. יוקיעו אותך. לא יקבלו אותך כדבר אחר. אתה יכול להיות רק יהודי, נגזר עליך להיות יהודי. לא עובד. לכן, הערך האלוקי של עם ישראל הוא ערך מופלא. מה שצרוב בתוכנו, בהר דיסק שלנו, בדיסק הקשיח, זה תוכנית חיים מופלאה ביותר, שמי שברר לנו אותה, אברהם אבינו. אברהם אבינו. יצחק, יעקב, 12 שבטים, נתן תורה, יד מצרים, נתן תורה. זה מה יש, רבותיי. ברוך השם. זה אנחנו, נא להכיר, עם ישראל. לתקן את כל המעשים כולם. על הדבר הזה לבדו, אנחנו רואים לכל אהבה שבעולם, יותר מכל נברא. מכל נברא. עדיין זה לא מובן לנו מספיק, אני יודע. לפעמים נראה לנו שצריך לאהוב יותר, או אפשר לאהוב יותר, או ראוי לאהוב יותר, את זה שהוציא כך וכך מדל של זהב. פס, זה ספורטאי. זה ספורטאי, יש למי לקנות. עם ישראל מקנה בה, כן? מקנה באמריקאים, מקנה בזה, מקנה בזה, מחכים את כולם. שטות. מחכים את כולם. מה אתה מחכה אותם? אתה יודע מה יש לך, תגיד לי. עכשיו, אני לא נגד. האצן הקנייתי, שבר סי עולם, כבר אולימפיאדה רביעית, אני לא נגד זה. הוא שיהיה על השלוחה, אין לי שום בעיה עם זה. שירוץ בכל המהירות, מה, בסדר גמור. נמצא לו תפקיד. בסדר. הוא יהיה, כן, הוא יהיה, אני יודע מה, נמצא לו איזה תפקיד, זה בית המקדש, זה בסדר. אבל איך אתה יכול להזניח את התפקיד שלך, ולהתקנא בעיה שלוחה? כן? איך אתה יכול? מה קרה לך? מה חסר לך? אתה התבוננת את תוך תוכך? תביט לתוך עצמך? תסתכל בריא, תראה מה זה יהודי. שאתה לא יודע מה זה יהודי, מתפתחת קינה. כן? זה היסוד של הקינה, צריך לדעת רבותיי. כל הקינה, ואם מישהו מאיתנו מקנה בחברו, שידע לו, זה סימן שהוא לא מכיר את עצמו. כשאתה תכיר את עצמך, לא תוכל לקנות באיש. באיש לא תוכל לקנות. זה נקרא עזב עשיר, השמח בחלקו. שחלק לאלוקים. כן? אם השם חלק לך את זה, יש לך כל הסיבות להיות מאושר. תגידו לי, נמלה מקנה בג'וק? ג'וק מקנה בבפלו? כן? או בציפור? ודאי שלא! היצורים האלה אחוזים בתוכנית החיים שלהם בשלימות. לא עולה על דעתם קנאה. לא עולה על דעתם קנאה. למה? כי הם חיים את החיות שלהם בשלימות. תגידו, תינוק מקנה במבוגר? לא מקנה. איפה הכניס לנו את הקנאה במבוגרים? אתם יודעים איפה? כשאנחנו היינו בגן, אז היינו מכיתה ח' צחקו עלינו. הם כל הזמן דאגו להדגיש לנו כמה אנחנו קטנים ו... כן? ומצחינים, כן? קטן, מצחב. התחלנו להאמין שלהיות קטן זה באמת להיות רע. אתם זוכרים את זה? את התקופת האלה? ככה זה? אז כשגענו לכיתה ח' סוף סוף טיפסנו לראש הסולם, היינו יורדים לקטנים, אבל הגענו לכיתה ת' אז כבר היינו אליפים. אז אלו מהשמינית, בספר כדורי, אני זוכר, כן? היו צוחקים עלינו, ואחרי זה עשו לנו השבעה. הכניסו לנו מתוך הזבל של הפרות, בספר כדורי. הכניסו את הזבל עד לפה, עד לכאן, ככה, עד לשפה. לתוך הזבל של הפרות. פתחו את התפחות האלו של העץ, הרימו אותם, ונכנסו את הזבל, השם ירחם, כבוד המקום, כבודכם. איזה זבל. לא כזה מוצג. מים. לתוך פנים, ככה. עכשיו, אנחנו בפנים ואומרים לנו, תגיד, אני אליף, לא רוצה, לא יכול להגיד את המילה הזו פה, כן? ואת שומע, אחד אחרי השני, אני אליף, אני אליף, כולם צועקים. עכשיו אתם יכולים לצאת, כל ההשבעה, 4 שעות, 5 שעות, היינו עם הזבל הזה על הבגדים. כל ההשבעה, הסרחנו, אני לא יודע, כמו שקשה לתאר את זה. כל ההשבעה כולה. מכדורי רצינו כפר תבור, אחרי זה עושים קטר פילו של 0.5 קילומטר. אחד שוכב, השני מתגלגל אליו. 0.5 קילומטר ככה. כל הזמן, כל הזמן. והכל הזבל בפנים כבר מרח עליך, זוועת עולמים, כן? איך אתה יכול לצאת בן אדם נורמלי אחרי דבר כזה, ולחשוב שלהיות אליף זה להיות בן אדם, תגיד לי. דבר נורא. ואחרי זה עושים לך את זה בצבא, בתור טירון, זה לא נגמר, הדבר הזה. מה זה? לא נותנים לך לסומר בחלקך. זה דבר מפליא, הדבר הזה. צריך לשים קץ לדבר הזה. אחרי זה הורים מתגאים על ילדיהם, כל ההיררכיה המטופשת הזו, אחרי זה חודרת לכל החיים, בכל מקום. פקוד, פקיד, מעביד, עובד, איש, אישה, הורים, ילדים, ילדים גדולים, כן? אחים קטנים, אחים גדולים. אחים גדולים, ואיך הם מענים את האחים הקטנים שלהם? מרביצים להם, רוצים ללכת, ילד האח הקטן רוצה ללכת עם האח הגדול. תלך, עזר, אל תתעלק עלינו. כן? אבל אני רוצה לבוא איתך, תלך. זלזל בו וגוער בו, מה זה? כל זה בא משם. לא נותנים לנקודת הערכה עצמית להתפתח, בכל גיל וגיל. וזה היסוד של הקינה. פה מתפתח אחת הקינה, למיתו של דבר. מה רוצה לשאול? אחי.
הנימות והאמונה בעתיד הזה שאמרת שזה כאילו יסוד, כאילו מבוא כזה לקבלת החלטות. גם
במובן
האישי,
כאילו
גם
במישור האישי. גם במישור האישי. לדעת שאחרי כל התלבטויות כולם, אחרי כל התלבטויות כולם, סוף סוף, כל ההתלבטויות האלו, אין תכליתם להשאיר אותנו במחץ הספק. הוודאות הפנימית היא הכתוב השלישי שמכריע ביניהם. הוודאות הפנימית היא הופכת, כן, את הספק לסיפוק. ברגע שאין ודאות פנימית, הספק מצטייר כדו-קרב בלתי פוסק, מלחמת 100 השנים, שלא מוכרעת לעולם. אם אתה רוצה להכריע אותה, אתה חייב לשתות יין. כן? או פשוט לבלות איזה בילוי סוער חושני שייתן לך הרגשה של ודאות, אבל אחרי זה אתה חוזר לספק והוא הרבה יותר נורא. אתה מבין? הנקודה הפנימית הזו של התמימות, הביטחון הפנימי, היא הופכת הספק לאיזה מין, יותר כמו לזה, דיאלוג, בין שני חלקים של המציאות, בין תמל לטהור, בין פסול ואז... כן? וקשר, בין אסור ומותר, ובית המדרש הוא מקום חי, שבו דברים מתבררים, כן? אהבת האמת, האחת, היא זו שנותנת לגיטימציה לדעות המרובות. אל תקרי, איך כתוב שמה? כי רב שלום בנייך, רב שלום בנייך. השלום הוא צומח דווקא דרך ריבוי הדעות. אבל מי יודע להפוך שלום מריבוי? מריבוי להפוך שלום? בנייך, תלמידי חמים. הם שבאמת מה שמניע אותם בכל לימוד ולימוד זה אהבת האמת, שהם מפגשים עם ספק, הם יודעים להכריע. הם יודעים לקחת את נקודת האמת שבדעה א', נקודת האמת שבדעה ב', לחבר אותה וליצור דין. בתוך בית המדרש, זה המקום שבו הספק מקבל את הנוקאוט שלו, ומספק נהפך סיפוק. כן, זה ודאי. חשוב מאוד לטפח נקודת התמימות, הביטחון הזה, מאוד מאוד חשוב. כן? היום אנשים כאלה נחשבים תמימים ונאיבים, צוחקים עליהם בחברה. היום מי שלא כותב איזה טרגדיה סוחפת, מי שלא מתאר את הרע בצורה כן, היום, מה עם רבי המאחר? אלו שמציגים את המציאות בצורתה, מי שמדבר על טוב, מסתכלים עליו כמו על איזשהו... חנון, רחום וחנון השם. כן, ככה, איזה מין חנון כזה. טוב, נחמד, על מה מדבר בכלל? הוא בכלל רואה את המציאות, נגיד לי. איזה מציאות.
התכוונתי כאילו נגיד שאדם מתלבט בין שתי דברים, אז הוא יודע שיש לו ביטחון, שבסופו של דבר שם יסייע לו בזה, בסוף הוא יגיע להחלטה.
כן, 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 בלי הביטחון הזה הוא פשוט נשבר. פשוט נשבר, הוא לא יכול לעמוד בזה. מה חצי ספק, תוקף אותו. כן, פעם ככה, פעם ככה, לא יודע מה לעשות. אני נמצא בתוך היכל התמורות. כן, ספקות נוראות, זה קשה, זה קוראים לזה מחץ ספק. הספק מוחץ אותו. פשוט מוחץ אותו. החיים לא יכולים לזרום במצב, החיים צריכים לזרום דרך משהו מקובל. זה נקרא הלכה. הלכה זה הפסק. אחרי כל הוויכוחים, יש לנו דרך סלולה. כן, ברגע שהדברים לא מוכרעים, זה קשה מאוד. זה מאוד קשה. החיים לא מוצאים נתיב לזרימה. מכיוון שהחיים מקורם זה באחד, הם רוצים לזרום גם דרך האחד. ברגע שבמציאות הפירודית הם פוגשים פירוד, הם מתחילים, כן? אז זה מעורר את האדם, בעצם. מעורר את האדם, לחשוב. מה קורה עם רבקה כאשר היא מרגישה בתוך בטנה את התאומים מתרוצצים, שזה מציאות הספק. בעצם זה משל לספק שמלווה את האדם בכל חייו. כן? והתרוצצו הבנים בקרבה. שתי הפכים, עשיו ויעקב, עבודה זרה ותורה. כן? התנגשויות. בתוכנו יש את העבודה זרה הזו. עבודה זרה שבתוכנו, לעומת המאמין שבתוכנו. יש בנו פיצול אישיות מסוים, ויש ויכוח בין הדברים האלו. מה אתה עושה? בתוך המציאות של הצער הנורא הזה, רבקה מבקשת תשובה. כן? צער ההיריון הוא מאוד קשה לה. למה זה אנוכי? אם זה צער ההיריון, מדוע אני מתפללת על ההיריון? כן? אם זה הצער. ואז היא הולכת לדרוש את השם. היא מחפשת את המקומות ששם מתבוננים על הפיצול שבמציאות, דרך נקודת האחדות. מנקודת המבט של האחד, איך מבינים את עשיו ויעקב? מה הם עושים בעולם אחד? בבטן אחד, בעולם אחד, מה הם עושים? ואז היא מקבלת את התשובה שמה. ויאמר לה השם, לאום לאום ימץ, ורב יבוא צעיר, דילך. כל המהלך שאת רואה פה בתוך הפירוד הזה, זה מהלך שעניינו זה לקדם את המציאות דרך התנגשויות. כן? בסופו של דבר, רב יבוא צעיר. יהיה בסדר. כן? והיא שבה למקומה, חוזרת לחייה מתוך הבנה, כן? שבסופו של דבר, כן? וזה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו. כן? אותה תקווה פנימית ואמונה פנימית, היא משכללת את היכולת שלנו להתמודד בתוך הספיקות. שהתקווה הפנימית הזו היא נחלשת, אז אנחנו מאוד מאוד חלושים להתמודד עם ספיקות.
אתה יכול למצוא את הפתרון הנכון?
כן, ודאי. כן, מה עושה תיאורי?
חוץ מהזרימה, אבל לא אותי, גם... הזכרת לי גם את חושב של קנייה.
של?
קנייה, נגיד,
קנייה לתורה. ודאי, זה שלה, ודאי. כן, התורה בתור, כן, התורה בתור התרבות והתוכן הרוחני, שהוא בעצם מודיע, הוא מלמד אותנו. כל התורה כולה זה שפת אחדות. אין בתורה ספק שלא פתור. כל ההווי של התורה, אפילו במקרא הפשוט של התורה, סיפורי המקרא, הכל זה, כן? הכל זה הכרעות. וירד השם, ויאמר השם. הכל זה הכרעות. ספק יש להם. פסח, לא עשינו פסח, מה עושים? עמדו ויש מה אמר השם. לא צלוף חד, נחלה. ויאמר השם, כן דוברות. כל התורה כולה היא תחת החותם של ודאות. התורה מרגילה אותנו להכרעות. היא מרגילה אותנו שכל השם הוא המכריע. המציאות האלוקית, האנושית, מסוכסכת מאוד. אבל השם מופיע בכל מצב משברי כזה, מכריע את הדברים. מכריע את הדברים בהתערבות ישירה בסיפורי המקרא. מכריע את הדברים בהדרכות הלכתיות שמשתכללות בתורה שבעל פה. כן? או מתבררות בתורה שבעל פה לאחר מכן. זה כל התורה כולה. ראשון, הערה, הוראת דרך, וכן הלאה. כן. מה שעכשיו... צריך לפנות מקום לבניין אמונה, אני רואה. טוב, לא זיינו את הפסקה. מה יהיה הסוף עם זה? טוב, פעם הבאה בעזרת השם, נראה.